אתן מאזינות לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה נשמע?
ברוך השם.
נתחיל?
יאללה.
עם הילקות שעל גבם ובידיהם כמה אלפי הדס פורחים פתאום זה בא ומתבהר ולעצמי אני אומר לא, 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 תנצחו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר
הרבה דיווחים הבוקר, גם במישור הצבאי, גם במישור המדיני נקרא לזה. לקראת אפשרות של עסקת חטופים נוספת, נדבר על כל זה ממש עוד מעט. אנחנו גם ברדיו, כאן רשבת, גם בטלוויזיה, כאן 11. אנחנו גם ברדיו שוב בכאן מורשת, נדב רוזמן ושי פרלמוטר עורכים, נדב רוזנצוויג מפיק, אמיר שמואל ביצוע טכני.
אנחנו גם בטרנזיסטור.
נכון, בטרנזיסטור בעזה. כך נודע לנו.
או באשר הוא. אתמול התחלנו עם מנהג יפה.
מה אתה מחמיא למצטייצלך?
אם אני לא אעשה את זה, אף אחד לא יעשה את זה. פרסמנו את הטלפון שלנו להודעות וואטסאפ קוליות. אם אתם בחזית, איזושהי חזית, ובא לכם לשלוח הודעה, דש, טקסט, שירים את מורלנו, מה שאתם רוצים.
הודעה שתושמע כאן.
שתושמע כאן.
ברדיו.
כן. יכולים לשלוח גם הודעות אחרות, למקומות אחרים, אבל אם אתם רוצים לשלוח אלינו כדי שנשמיע, 050-693-7701, מרפיח ועד בית חנון. וגם מסביב.
כן.
אנחנו פה. שלחו ואנחנו נשדר.
רועי שרון הוא כתבנו הצבאי, שלום רועי.
אהלן.
על המסך מופיע כיתוב, צהל השלים את כיבוש ג'באליה, וזה מעורר בי תחושה חזקה של דז'ה-וו.
כן, יש בעיה עם המושג הזה של השלים את הכיבוש, כי צריך להסביר את זה. יש הבדל בין שליטה מבצעית, נראה לי דיברנו על זה באחד הימים האחרונים, כן. לבין אין אף מחבל עם אף פצמר ואף RPG במרחב הזה. כי כשצהל אומר שהוא השלים את ההשתלטות על ג'באליה, זה אומר שהוא הצליח לפרק את יכולת הפיקוד והשליטה של חמאס, לרסק ולשבור את היכולת של חמאס לנהל לחימה באופן גדודי, במסגרת מסודרת של גדוד. אבל עדיין יש מחבלים בשטח, ובצהל גם לא אומרים שאין יותר אף מחבל או אף חוליה שעלולה לפגוע בכוחות צהל שנמצאים שם. יש מחבלים שמסתובבים ומתחבאים והצליחו לשרוד תקיפות אוויריות וגם פשיטות מהקרקע, והם נמצאים שם והם עדיין מסוכנים, והם עדיין ימשיכו להישאר שם. זה יכול להיות גם בבית חנון, שגם שם צהל סיים את המשימות שלו כבר בשבוע שעבר, וגם בג'באליה, ואולי בקרוב גם בסג'איה. זה אף פעם לא יגיע לאפס, או לפחות לא נראה לא בטווח הקרוב לעין, אבל יש הבדל מבחינת היכולת של חמאס לנהל לחימה נגד צהל כארגון טרור. אז בנקודה הזאת צהל אומר, התקדמנו שלב, ניצחנו אותם כגוף, כמסגרת, כארגון, ומכאן ואילך אנחנו צריכים כמובן להיזהר ולהישמר מפני כל מיני הפתעות של חוליות עצמאיות שאין להם קשר עם הפיקוד למעלה של חמאס, אבל זה בהחלט כן שלב במלחמה.
מה זה אומר לגבי המנהרות באזור הזה של ג'באליה ובכלל צפון הרצועה?
המנהרות זה סיפור זה סיפור שבצהל התחילו בשבועות האחרונים להבין שהוא ייקח עוד הרבה יותר זמן ממה שחשבנו בהתחלה. יש מנהרות, כמו המנהרה הזאת שדיברנו עליה אתמול, שהיא מתחילה מארז ועד העומק של ג'באליה, שזה 4 קילומטר, והיא עדיין קיימת, אבל היא מוחזקת בידי צהל, ובקרוב צהל ישמיד אותה, שזה גם תהיה עבודה שתימשך זמן. אבל יש עוד הרבה מנהרות, לאו דווקא בגודל הזה, מנהרות יותר קטנות, מנהרות לחימה, מנהרות התקפיות, לא מנהרות של חמלים וחדרי פיקוד, ששם יכול להיות שצהל עוד לא חשף את כולם, ויכול להיות שצהל עוד לא השתלט על כולם. באחת המנהרות, אגב, בצפון הרצועה בעיר עזה, שם הצליחו להשיג תיעוד מעודכן של מוחמדף, מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, שזה משהו שאני לא יודע אם בישראל ידעו איך מוחמדף או לא ידעו איך הוא נראה בשנים האחרונות.
רק נגיד שכל הסיפורים מהשנים האחרונות דיברו על זה שהוא מסתובב עם חמישית אוזן, רבע יד ועשירית רגל, וזה כנראה לא ממש מדויק.
זה בטוח, כנראה, אתה צודק, זה כנראה לא מדויק, אבל הסיפורים האלה היו שלנו, של התקשורת. אני לא יודע מה ידעו בשב"כ על מצבו של מוחמדף. פשוט מחיסול לחיסול, כל פעם כשהוא ניצל מעוד חיסול, ואמרו, נפגע, אבל נשאר.
אז אנחנו בתקשורת הורדנו לו עוד יד, אתה אומר.
כן, כי הוא עבר חיסול, ואמרו שהוא נפגע, אז בטח עכשיו הוא יותר פצוע, אלה היו הערכות שאנחנו שמענו, אבל יכול להיות שהחזיקו את זה כסוג של משהו, מידע שלא הגיע לתקשורת ולא הגיע לציבור, אז אני לא יודע להתחייב על זה מה ידעו במערכת הביטחון. אבל זה נכון, אם הוא באמת הולך על הרגליים, זה בהחלט מפתיע, אחרי כל הסיפורים והאגדות שנרקמו אודותיו. בכל מקרה, הצליחו מהפשיטות האלה, אחת הפשיטות האלה, בתת קרקע או בעל קרקע, הצליחו להשיג מידע שמודיעין או תיעוד יותר מעודכן של מוחמד אף, שנמצא אי שם, איש לא יודע איפה, הערכות שמדובר.
רגע, אז על פי התיעוד מה רואים?
לא יודע, אני באמת לא יודע. לא יודע, רואים אותו, אבל פשוט אפשר לזהות אותו, ורואים כנראה שרואים שהוא הולך או צולע, נעזר בכיסא גלגלים, לא נעזר בכיסא גלגלים, אין לי את הפרטים האלה באמת. אבל תיעוד של מוחמד אף, התמונה הפומבית האחרונה שלו היא בערך משנת 93.
וואלה.
תגיד, בעניין אחר יש הרבה דיבורים על מתי יסתיים השלב העצים של המלחמה הזו, 3 שבועות, חודש, חודש וחצי. מי שמכיר את הרצועה על כל עיירותיה ומחנותיה, שלא לדבר על עיר כמו רפיח שעוד לא הגענו אליה, מבין שאין סיכוי שאנחנו בתוך כמה שבועות עוברים את הכל.
זה נכון, כי רפיח צהל עוד לא התחיל לגעת שם, בפעולה קרקעית, רק בתקיפות מהאוויר. גם בדיר אלבלח בינתיים התקיפות הן מהאוויר. ואם אתה מסתכל על הקצב אחורה ורואה כמה זמן לוקח להשמיד מנהרה, כמו האיש שהיינו שם ביום שישי, מנהרה כזאת שנחשפה לפני יותר מחודש, ומאז היא בעבודות חודש, ויש עוד חודש קדימה של השמדה שלה, ואז אתה חושב שיש כאלה עוד מנהרות, נגיד 10, חלקן צהל עוד אפילו לא יודע איפה הן נמצאות, ואתה מסתכל על ההישגים עד עכשיו, ואתה מנסה לגזור את זה קדימה, להשליך את זה קדימה, כמה זמן זה ייקח, אז זה עוד הרבה יותר מחודש. אבל באמת יש כאן סוג של לחץ בינלאומי, ויש כאן את הנשיא ביידן.
לא, אז לכן אני טועה אם יכול להיות שאנחנו, אחרי כל הדיבורים על מיטוט, פירוק והשמדה וכל המילים האלה, נעצור הרבה קודם.
קשה לי לענות לך על השאלה הזאת. זה נראה שזה הולך לכיוון הזה. כשאתה שומע את הממשלה ואת ביידן ואת נתניהו, ואתה פתאום נתניהו עדיין עומד מאחורי ההתחייבות שלו שבסוף המלחמה הזאת לא יהיה חמאס, שחמאס יחוסל, שחמאס יהיה על אפס, שלא יהיה לו יכולות צבאיות. אבל פתאום, הרי תחשוב שדיברנו על הדלק לדוגמה, תמיד עד תחילת הפסקת אש אמרנו מתישהו ייגמר להם הדלק במנהרות. הם לא יכולים להישאר במנהרות לנצח, כי לא יהיה להם אוויר, כי אין להם דלק.
ואז התחלנו להכניס להם דלק.
ואז התחלנו להכניס להם דלק, ואז אנחנו עדיין מכניסים להם דלק. כל יום הם מקבלים דלק, אז הם יכולים למשוך במנהרות האלה יותר ממה ש... אולי יותר ממה שישראל יכולה למשוך ברצועת עזה עם 3.5 אוגדות. ולכן השאלה הזאת היא לגמרי שאלה שנמצאת כרגע על השולחן. היא לגמרי על הפרק, וכשאני מדבר עם כל מיני גורמים במערכת, יש יותר סימני שאלה סביב נקודת היציאה, היום שאחרי, איך המלחמה הזאת מסתיימת, האם היא מסתיימת כשמדברים על שלבים, השלב הנוכחי שלנו הוא שלב ב' במלחמה, שזה אומר אחרי שלב א' היה התקיפות מהאוויר, שלב ב' התמרון הקרקעי, והמעבר משלב ב' לג' היה אחרי שיש רשימה של הישגים, רשימה מפוארת של הישגים, שמשם אפשר לעבור לפשיטות מוגבלות, פשיטות חטיבתיות, צהל נכנס, כן. צהל יוצא.
אז עוד רגע רואי, עוד רגע לפני היום שאחרי, בוא רגע נשאר ביום שעכשיו, הבוקר מותר לפרסום שמו של סרן במילואים ליאור סיוון, בן 32 מבית שמש, שנפל בדרום רצועת עזה. אז תן מילה, אמרת לרפיח, לא נכנסנו קרקעית, בוא תגיד בדרום איפה אנחנו קרקעית כרגע, סביב הלחימה בח'אן יונס, ומה מצבנו שם?
כן, צהל כרגע נמצא באזור ח'אן יונס, ומנסים שם, אתם זוכרים שדיברנו על זה שבחירי חמאס ברחו, נמלטו מהעיר עזה לאזור הזה של ח'אן יונס. אז אם הערכות האלה עדיין מעודכנות, אז מוחמד דף וסילואר, ואולי גם רואן איסה, ואולי גם בכירים נוספים נמצאים שם בכל מיני רכבים, מתחמי פיקוד כאלה ושליטה, חמלים שנמצאים מתחת לאדמה עמוק. שם לפי הערכות, ואז כוחות, יש שם הרבה כוחות כרגע, של אוגדה 98 ושל הנדסה ושל טנקים, שמנסים להביא שם הישגים בתחום הזה של חיסול בכירים, אבל בוא נגיד שאם בשלב הזה אנחנו, בנקודת ההישגים שבה אנחנו נמצאים עכשיו, ישראל עוברת משלב ב' לג', זה לא סימן בכלל, זה סימן בכלל, בכלל לא טוב, כי עדיין אין מספיק הישגים, לפחות לא לפי שאיך שזה דובר בהתחלה. המעבר לשלב ג' יהיה אחרי שיש כבר הישגים בתחום הזה של חיסול בכירים ושל יותר שליטה בתת קרקע, ואז יותר מאפשר לעשות מבצעים נקודתיים ולא צריך להשאיר עשרות אלפי לוחמים בתוך הרצועה. אם אנחנו מדלגים לשם עכשיו, זה לא סימן טוב.
רועי שרון, תודה רבה.
תודה.
תודה.
סולימן מסוודה, כתבנו המדיני, שלום. סולימן מסוודה, כתבנו המדיני, שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב. מיני דיווחים בתקשורת הזרה על כל מיני מתווים שישראל מציעה עכשיו לחמאס לשחרור חטופים ישראלים מהשבי בעזה. מה אתה יודע לספר?
תראו, אנחנו כבר יודעים לספר שהתהליך התחיל, והתהליך גם, דיברנו פה כמה פעמים, הוא התחיל בפגישה ההיא בוורשה של ראש המוסד, ראש הממשלה של קטר וראש ה-CIA. ומאז המתווכים נכנסים ויוצאים בין שני הצדדים, מטאפורית כמובן, כדי להחליף בקשות, דרישות, אפילו רשימות, למרות שלהבנתי חמאס לא העביר איזושהי רשימה, אבל כן ישראל מתחילה לדבר על מי היא רוצה שיתחיל, שיהיה בתוך המתווה הזה. עכשיו אנחנו דיברנו כאן גם על כך שיש דרישה ישראלית שאנשים שלא השתחררו בעסקה הקודמת, לפני שחמאס הפר אותה, יכללו בתוך הרשימה, ואכן גם זה מה שקורה. וגם לא סתם, אגב, אם אתם זוכרים כמובן את הסרטון של שלושת החטופים המבוגרים, לא האחרון, אלא אחד לפני.
שלשום.
שלושה חטופים. נכון, שלשום, שקצת גם הראה לנו לאן חמאס חותרים ומה יש בתוך השיחות, ובאמת בישראל מבקשים ורוצים לשחרר כמה קטגוריות. קודם כל אנחנו מדברים על חולים, חולים כרוניים, על גברים מבוגרים, ויש גם עוד קטגוריה שהם פצועים. אנחנו יודעים שיש, אני לא יודע וגם לא רוצה לנקוב במספר, גם לא יכול, של חטופים שנפצעו במהלך חטיפתם, בין אם זה במסיבה בנובה, ובין אם זה כמובן במהלך הטבח והירי בקיבוצים. ולכן בישראל רוצים לדרוש, מה זה רוצים לדרוש? הם רוצים להכניס גם אותם בראש הטבלה, וגם מדברים על תשושי נפש. יש כאלה גם שחטופים בעזה.
אז תסביר, העמדה הישראלית כרגע היא מה? מה ההצעה שישראל מוכנה לה?
האמת שאלתי את השאלה הזאת הבוקר מישהו שמעורב במסע ומתן, והוא אמר לי במילים האלה, סולימן, צריך להכין את הציבור הישראלי להחלטות קשות ולאסירים שהולכים להשתחרר, והציבור הישראלי מאוד 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 לא יאהב את זה. שאלתי מי? ולא נעניתי, כנראה שזה עדיין אין הסכמות על, על הדברים האלה. אני יודע להגיד לך שאנחנו רוצים קודם כל את הנשים שהיו אמורות להשתחרר בפעם הקודמת, אחר כך, ולא לא בסדר הספציפי הזה, אבל כן אנשים מספר אחד, אחר כך חולים כרוניים, אחר כך תשושי נפש, אחר כך גברים מבוגרים, כמובן שיש כאלה שעונים על כמעט כל ה... כל הקטגוריות האלה של גבר מבוגר, רוטשוש וגם חולה, אולי גם נפצע. לישראל יש מידע לאנשים האלה, מי פצוע ומי לא, מי חטוף באיזה תנאים ומי לא.
אבל אני הולך רגע אחורה, סולימן, הרי אתמול דיברנו על זה שזובר גם אנחנו מוכנים או לא מוכנים לתת, חמאס רוצה בתמורה הפסקה של המלחמה. הוא נכון? זז משם?
לא, הוא לא זז משם. ובישראל מקווים שארצות הברית תפעיל לחץ על קטר שהיא, והיא תפעיל לחץ על חמאס, שהדרישה הזאת היא לא... היא נון סטארטר. אין מה להתחיל כאן, אין על מה לדבר. וגם אחד הגורמים כאן בישראל אמר לי, תראה, אולי הם אומרים בתקשורת, בראיונות שלהם, שהם רוצים הפסקה כוללת של המלחמה, אבל יכול להיות שבחדרים אומרים משהו אחר. תראו, אני לא יודע אם יכול להיות שבחדרים אומרים משהו אחר. בסוף, כולנו יודעים שחמאס רוצים שהמלחמה הזאת תיפסק כרגע. זאת הייתה הדרישה שלהם אז, אבל היא לא התקבלה. הפעם הם חושבים שיש מכלול של דברים שיכול להביא להחלטה כזאת, הלחץ הבינלאומי, יותר ויותר תמונות של הרוגים חפים מפשע שיוצאות מהרצועה, וגם, צריך להגיד את זה, גם לחץ בתוך ישראל על ההנהגה הישראלית לצאת לעסקה עכשיו.
כן, צריך להגיד רק דבר אחד, סולימן, שבאופן יחסי לארגון שצהל מספר כבר כמה שבועות שהוא שבור ומנותק מהפעילים שלו ואוטוטו לפני קריסה, חמאס מתנהל מולנו במסע ומתן ממקום מאוד חזק.
אני לא חושב שחמאס מראה סימני שבירה, וגם לא צריך לקנות את כל התדרוכים האלה שהיו כאן בישראל. אתה צודק לגמרי, אנחנו כבר כמה וכמה שבועות שומעים את הדבר הזה, אנחנו גם כמה וכמה שנים שומעים שמוחמד דף לא יכול ללכת.
סולימן, נעצור בזה. סולימן מסעודה, תודה רבה.
תודה. שלשום נפל ברצועת עזה סרן במילואים רותם לוי, ואנחנו עם אביו. אסי. שלום אסי.
שלום, בוקר טוב.
אנחנו משתתפים בצערכם, בצער המשפחה לפני הכל.
תודה.
שתף אותנו קצת במה שעובר עליכם מאז ההודעה.
זה קשה, כמובן, זה קשה מאוד. אנחנו חושבים הרבה על רותם ומדברים על רותם ומספרים לכולם על מי ומה הוא היה וגם שומעים הרבה עליו. אני יכול לספר טיפה עליו.
כן, ספר לנו מי ומה הוא היה.
אז רותם הוא בן 24, יש לו שלושה אחים, יש לו אח ועוד שתי אחיות והוא נשוי לשוהם. בעצם הוא התגייס ליהלום, ליחידה המיוחדת יהלום. הוא עשה מסלול שלם, הוא עשה קורס קצינים, הוא היה מפקד צוות, הוא עשה עוד כל מיני תפקידי פיקוד ביחידה, הוא עשה קורס מפיין, והשתחרר, נסע לדרום אמריקה יחד עם שוהם, חוזר, עשה פסיכומטרי וזהו, והתחילה המלחמה. ובעצם כשאני מתאר את המסלול הזה, שזה מסלול תובעני, אז מזה עולה, אני חושב, איזושהי דמות של מישהו שהוא מאוד חדור מטרה ורוצה משימות והישגי. וכל זה מאוד נכון, אבל מצד שני בעצם כשאני חושב שהדברים שמאפיינים את רותם הם דווקא החיוך הגדול, השקט הנפשי והביטחון שהוא הקרין והצניעות והרגישות העצומה כלפי האנשים. אנחנו שומעים הרבה מאוד עכשיו מהרבה מאוד חברים במעגלים, בצבא, במקומות אחרים. אנשים אומרים לנו שהוא היה העוגן שלנו. באמת נתן תחושה כזאת של חוסן באמת בלתי רגיל. אני חושב שאחד הדברים שנתנו לו את האפשרות הזאת להיות כזה מנהיג, זה באמת היכולת המופלאה שלו להתחבר לאנשים, ובאמת לראות כל אחד, לראות ולהתחבר ולרתום אותו לכל דבר שהיה צריך.
הוא היה מגויס מהיום הראשון?
כן, כן, כן. גם הוא, גם אח שלו, דרך אגב, אחיו הגדול, ששניהם מהיום הראשון.
שיתף אתכם קצת במה שהוא עושה?
אז הוא שיתף אותנו קצת. באופן כללי, אני חושב שזה אחד הדברים שמאפיינים את רותם, כי הוא היה מאוד... תמיד, הוא לא היה... הוא היה איש של עשייה, הוא לא דיבר על כל הדברים כאילו שהוא עושה. תמיד אנחנו אומרים שהמסלול הזה של יעלום הוא אחד הקשים, אבל תוך כדי המסלול, כשהוא חזר הבית, הוא היה מספר מה הוא עושה, זה היה נשמע כאילו הוא עושה טירונות כלל צהלית. זאת אומרת, הוא תמיד היה מאוד אופטימי. אבל אני חושב שכן אחד הדברים שמאוד בלטו בתקופה האחרונה זה התחושת שליחות עמוקה מאוד שליוותה אותו. זאת אומרת, הוא הרגיש שהוא עושה באמת משהו מאוד מאוד חשוב.
איך זה בא לידי ביטוי? מה הוא אמר?
אני חושב קודם כל זה בא לידי ביטוי גם במה שהוא עשה תוך כדי שאנחנו מתחילים לשמוע עכשיו סיפורים. זאת אומרת, הרצון שלו מול המפקדים מלמעלה שמורידים משימות, לבקש עוד משימה ולעשות עוד משהו. ואם יש רגע משהו, איזה מחשבה, תמיד לחתור לעוד משהו. וגם, אתה יודע, לא דיברנו הרבה, אבל במעט שדיברנו, הוא באמת היה לו מאוד חשוב להגיד שהם כולם... הוא תמיד היה אומר שהם כולם בטוב, שהם כולם מאוד מאוד, הם פשוט מרגישים שהם כמו כולנו, שהם מגיעים אל הבית, והם עבדו קשה מאוד מאוד מאוד, באמת, ממש זיכרון.
ואיך אבא הרגיש ביחס לכל זה? איך הרגשת? כל הזמן שהוא היה שם?
זה, כן, זה תחושות אמביוולנטיות, זאת אומרת, זה ברור ששם הוא צריך להיות. בסופו של דבר הוא גדל בבית מסוים שכאילו משם הוא הלך, כן? אבל זה קשה להיות, אני מניח של כל אבא, אני לא האבא היחיד שיש לו ילדים שם. אבל זה קשה, כן? במיוחד כאילו בפעם האחרונה שהוא יצא, אז שפגשנו אותו, אז הפרדות הן קשות. מצד אחד, כולנו משודרים הרבה ביטחון והרבה אופטימיות, אבל כן, זה לא היה פשוט, אבל התחושה של באמת החשיבות והשליחות היא עברה לכולם. כאילו להבין שזה מה שצריך לעשות עכשיו.
אסי, מה אתה יודע בעצם על נסיבות נפילתו?
תראה, אנחנו יודעים, באו מהיחידה ודיברו איתנו, אבל כרגע זה בתחקירים, אז אני פחות רוצה לדבר על בדיוק מה קרה, אבל כן אני יכול להגיד שמה שאנחנו מבינים זה שהוא בעצם הלך בראש הכוח שלו, זה מאוד מאפיין אותו, וזהו. ואני מניח שאנחנו נקבל יותר פרטים מסודרים בקרוב, כשכל התחקיר יסתיים.
מה הכי חשוב לך שנזכור עליו?
קצת קשה לתמצת, כן? אבל אני אגיד שמה שאנחנו מרגישים שלמדנו ממנו, בסך הכל ב-24 שנים, שלמרות שזה רק 24 שנים, אני באיזשהו מקום מרגיש שהוא היה בשיא שלו. כי הוא היה במקום שבו כל כולו בא לידי ביטוי, והוא היה באמת בשיא. ואני חושב שמה שלמדנו ממנו ושאנחנו זוכרים, זה הרבה מאוד על הכוח של האהבה, של האופטימיות, של שמחת חיים, של איך תמיד אפשר לנסות לעזור ולעשות עוד, ולהצליח, ולשאוף ליותר, אבל לעשות את זה באמת באיזושהי עדינות ורגישות עצומה. אנחנו אומרים תמיד שכאילו, הוא באמת ההתגלמות שהיה בו את העוז להוביל והענווה ללמוד. זאת אומרת, הוא היה מין מנהיג אמיתי, אבל שזה בא ממקום של צניעות ואופטימיות ודבקות במטרה ואהבת אדם. אז זה באמת מה שהולך.
אסי לוי, אביו של סרן במילואים רותם לוי, זכרו לברכה. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה, תודה אסי. שוב תנחומנו.
תודה, תודה לכם.
בוא ניתן שוב את הטלפון שלנו לשליחת הודעות קוליות שלכם, חיילים. כן, כן, אליכם אני מדבר עכשיו, שמאזינים לנו איפה שאתם, יכולים לשלוח לנו ב-050-693-7701. מה יכולים לשלוח? כל מה שרוצים, נכון?
מה שרוצים.
מה שרוצים, אנחנו נשדר.
אבל לא את הסטיקרים האלה של כל מיני שבוע טוב ושבת שלום ובוקר טוב, וזה לא צריך את זה.
מה זה?
מה זה, סטיקרים בוואטסאפ?
אה, לא, לא, אז אמרתי קוליות.
בסדר.
כן, כן.
אני אספר אחר כך.
תסביר לי, מה זה וואטסאפ? סמל ראשון סימון, שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה נשמע?
בסדר גמור.
לוחם בגדוד 77, חטיבה 7, הגדוד המפורסם, החטיבה המפורסמת גם ימים אחרים. מה שלומך? הבוקר?
בסדר, שמח להיות פה.
שמחים שאתה פה.
איפה זה הפו שלך הבוקר? איפה אתה נמצא?
אני נמצא כרגע בבית. מוקד קפה. כן, זהו, השתחררתי מהבית חולים, שעה טובה, ביום שני.
כמה זמן היית בבית חולים?
131 באוקטובר, יותר מחודש וחצי. קצת קשה ב-31, הייתי מושפל שם. 3.5 שבועות בטיפול נמרץ. ואז אחרי זה מעבר לשיקום. כן, מודם, מוצם במשך וויים. וכזה בין שמיים לארץ. תקופה מעניינת.
תקופה מעניינת.
סיכום,
הגדרה יפה, סיכום נאה. נגיע אל הפציעה שלך עוד מעט, אבל בוא נתחיל אחורה מהיום שבו הכל התחיל, מהשבעה באוקטובר. ממתי אתה שם בדרום בעצם?
אז זהו, אני בשביעי באוקטובר מתעורר בבית, אני יצאתי שבת הביתה בשעה 6:30 בבוקר, איך אני קורא המדינה, אזעקות, קופץ מהמיטה, הולך לחדר מדרגות מחוץ לבניין שלי, ו... בהתחלה זה לא נראה כמו איזה משהו שכאילו שקורה, אתה עוד לא, בשעה הזאת אני חושבת עדיין ועדה כאילו שמשהו עומד לקרות, זה כזה נורא. ובעצם ככל שהזמן עובר, אז מתחילים לזרום סרטונים ותמונות מאזור העוטף, ואני ממש זוכר שאני יושב בבית ו... מסתכל על סרטונים כאילו בטלוויזיה, ובמיוחד הגיע אליי סרטון בטלפון על אדם שנשרף בגדר, ואני פשוט, אני יודע שאנחנו אלה שתופסים את הגזרה, טנקים האלה חייבים להיות חברים שלי, כאילו אנחנו הגדוד טנקים היחידי שתופס את הגדר, ומאותו רגע כאילו אני פשוט מבין שקורה משהו רציני ושאני חייב להגיע כמה שיותר מהר ל... לעוטף עזה, לדרום, לא כמה שיותר מהר.
בלי שמישהו קורא לך?
לא, זה היה בשלב הרבה לפני כאילו שמישהו קרא לנו. אני עולה על מדים, מארגן כמה שיותר ציוד, ותוך כדי אני מנסה להתקשר למלא אנשים, לחברים, לחיילים מהפלוגה, מהגדוד, לחיילים שאני מכיר, לחיילים מיחידות אחרות שניסיתי לחבור אליהם, כדי לראות אם הם נוסעים לדרום, בעצם ליצור איזשהו איך, כאילו, להתקדם קדימה, כי זה יום שבת, אני בחבורה ציבורית, ולי אין רכב, ובמשך איזה חצי שעה, אני יושב פה, כאב, כן? שבסופו של דבר בעצם צריך להשיג טרמפ אחד, אני מאוד חבר מהיחידה.
אתה לוקח טרמפים למלחמה? מאיפה אתה יוצא?
אז אני יוצא מהבית, אני גר בלוד. ואני כולי כזה, כאילו ממש בשיא הדרייב להגיע וכמה שיותר מהר, ואני אפילו לא שם לב למה שקורה מסביבי, לסבתא שלי שנכנית שאני מכניס אותה לפאניקה. ואנחנו נוסעים לדרום. זה משהו מטורף, אני זוכר את היום הזה, כל הכבישים לכיוון צפון היו מפוצצים, אנשים שנמלטים מעוטף, וכל הכבישים כאילו לכיוון דרום היו רק מכוניות שנוסעות 150, 160, ובעצם מלאות בחיילים של צה"ל. ואז באותו יום זה נראה לי כמו משהו שהוא לא נתפס. זה היה מטורף.
לאן אתם נוסעים?
אז בהתחלה תכננו נסוע למוצב נחל עוז, ובאמצע הדרך, בקבוצה של הפלוגה, אז המפה שלנו שולח בעצם מיקום שהוא רושם שכל הפלוגה צריכה להתכנס בו, אז אנחנו שומעים את המיקום שלנו ונותנים מיקום מפה לנחל, אז אנחנו נוסעים לתחנת דלק, זה תחנת דלק באשקלון, אנחנו מגיעים לשם, יש קולות של יריות מרוחקים, ואתה רואה מלא ענני עשן בכל מיני מקומות, שזה בעצם נקודות שבהם נחתו רקטות. אנחנו נכנסים לתחנה, ובעצם התחנה כולה היא חשוכה, ושם את הקמבטית של הגדוד שלנו. מפקד מהפלוגה שלי, הבית קוד של המנפאי, ועוד נהג טנק. בעצם זה שאני הגעתי, אני בעצם טען טנק, אז אנחנו בדיוק השתמנו צוות. נכנסנו למקלט שהיה בתחנת דלק, בדיוק התחילה הזעקה. עברנו שם 5 דקות, ובעצם החלטנו כאילו שעצם זה שאנחנו צוות טנק, למפקד שהיה שם היה רכב, אנחנו הולכים לקמבסית שהייתה שם, פשוט שואלים אותה, שמי, תגידי לנו לאן ללכת, ואנחנו נלך, אנחנו נלכים, לא מתנה, רק תגידי לנו. ובעצם, אחרי איזה 2 דקות של בלבול כזה, שהיא נסתה לחשוב, היא שולחת אותנו למחנה יפתח, והיא באמת אומרת לנו...
ליד זיקים.
כן, זה ליד זיקים, ליד בח העורף, והיא אומרת לנו אז מילים, באמת, מילים קשות שזה אותנו רגע, אתה לא חושב על משמעות המילים. אני אומרת לנו, המחנה נכבש, יש כרגע רוחות של צהל של משיבים באש, אני לא יכולה להבטיח את שלומכם, פשוט תיסו ותעשו מה שאתם יכולים. יש טנק במחנה, ולא עליו ותעבור להם להילחם. אנחנו, ארבעתנו, כאילו היינו רק בדרייב של מעולה, יאללה, אנחנו הולכים להילחם. נכנסים לרכב של המפקד, אני הגעתי עם 5 מחסניות מהברית.
אתם 4? מחלק. 4 חבר'ה אמרת?
כן, 4 חבר'ה, צוות טנק שלם. אני הגעתי עם 5 מחסניות מהברית, אני מחלק מחסניות לאנשים, וזהו, נכנסים לרכב, נשקים שטופים מהחלונות, ונוסעים במהירות, וכבישים באמת במהלך הדרך ראינו שם פרקים מזעזעים, באמת גופות שזרוקות כאילו לצידי הדרך, רכבים צפופים, ריח של לא יוצא לך מאף, וצעקות ומחסומי משטרה שבעצם שואלים אותך לאן אתה נוסע, ותשמרו על עצמכם, ואתה פשוט יאללה, נתחיל להגיע כמה שיותר מהר. ואנחנו מגיעים למחנה, עוברים לדבח העורף, והשינגים אל הפרוט, היה שם גופות של חיילים שהם חברים שלי, ופשוט עברנו אותם, שמענו קולות של עיריות בתוך המחנה. נסענו לאזור של, של הטנק, נסענו 160 בתוך הבסיס, אני ממש שמח שבדיעבד לא ערו עלינו, כי זה יכול להיות נורא מנורא מחשיד. ואנחנו יוצאים מהרכב, וכאילו נסה רגע לחבור לתמונת מצב, אתה שומע קולות של עיריות, כאילו בלי הפסקה, ו... ואנחנו מסתכלים כזה, אנחנו יוצאים כל ארבעה, מורידים גובה, נסים להסתכל מסביב, רואים קולות של צהל שמנהלים נחימה, תוך כדי שהם תופסים מחסה.
אתה רואה מול מי נלחמים? אתה רואה מחבלים?
לא, הבסיס זה בעצם, זה כאילו כל מבנים, ופשוט זה היה לוחמה כזאת, שאתה רואה שכוחות צהל, כאילו, נלחמים תוך כדי שהם מסתתרים מאחורי מבנים, ובעצם אתה רק שומע את העיריות, וסימנו להם כזה עם הידיים, איפה המחבלים? גם עשו לנו סימון כזה מהידיים, הבנו בערך איפה הם נמצאים, הסתכלנו על הצ'אנק, שתיים, התותחן והנהג חיפו כאילו לראות בעצם שאין איזה איום לטווח הקרוב, אני והמפקד ניגשים לצ'אנק, מסתכלים רגע לראות שהוא לא ממורכד מנמטה, מהכניסות, על החיבור בין החלק העליון לתחתון, ואחרי זה דעתה שתיים מבינים שהוא לא ממוקד, קוראים לכולם להיכנס, נכנסים בריצה, ואנחנו נכנסים לטנק, אנחנו רואים שהוא לא, הוא לא מוכן ללחימה, אין עליו מקלעים, אין עליו ציוד קשר, הוא בעצם היה טנק בטיפולים, ובאמת בהחלטה זריזה אנחנו מחליטים לשים פגז בקנה, להניע את הטנק, הנהג והתותחה נשארו בתוך הטנק. הנהג חיפה לנו בעצם כאילו לראות אם מחבל מגיע מהקרוב, ואם כן אז פשוט תדרוס אותו. והתותחה חיפה לרחוק להמשיך ולסרוק, לראות אם הם יוצאים מחבלים, אם כן אז פשוט נשחרר פגז כמה שיותר מהם. אני והמפקד יצאנו מהטנק, ועברנו בין הנגמשים ובין הכלים שהיו שם, לחפש משהו שיכול לשמש אותנו בלחימה. בעיקר חיפשנו ג'אנטקסים שזה כאילו, לי זה אי אפשר ללחם בטנק, זה הכסדות קשר האלה שמדברים איתם לפני מה שני.
ואז עם הטנק אתם מנהלים את הלחימה הזו בתוך הבסיס?
זה בתוך הבסיס, כן. אנחנו בסופו של דבר מוצאים ג'אנטקסים, נכנסים בחזרה לטנק ונלחמים עם התותח ועם מה שיש. במשך איזה 45 דקות, אני לא זוכר בדיוק על הנחקה, אנחנו בעצם נלחמים ונלחמים בבסיס, להבין כאילו איפה שמחלבים ולשחרר פגזים, ואז אחרי ניהול לחימה באמת של כך באזור התקופת זמן הזאת, אנחנו מזהים רכב לבן שנמלט מהבסיס, והקולות של העריות פוסקות. אז אנחנו פחות או יותר מבינים שהצליחו להשיג איזשהו סוג של שליטה במחנה. אחרי איזה דקה שתיים אנחנו יוצאים מהטנק, וחוברים לכוחות של סל שראינו שהיו איתנו. אני, התותחן והנהג בעצם הולכים ומנסים לראות אם יש פצועים, איפה אפשר לעזור, בינוי של אנשים, טיפול, מענה ראשוני לכל טיפול רפואי כזה ואחר, ובזמן הזה המפקד הולך הצידה, מתקשר לקמב"צית, מעדכן אותה בדוח מצב, ומבקש מה הלאה, מה המשימה הבאה, רק תגידי. היא אומרת לו שיש נמר של גולני שנתקע על הגדר, ויורים עליו נטטים, והוא צריך חילוץ דחוף, ואנחנו בלי עכשיו פעמיים נכנסים לטנק, הוא קורא לנו, ומתחילים לנסוע לעברון. ואני שכחתי להגיד, אנחנו קפצנו בבית, לא היה לנו איזשהו ציוד מגן. לא היה לנו שכפתים, או תרבלים, או נומקס, או כזה דבר אחר. אז אנחנו מתחילים למצוא, ואנחנו כולנו בדריכות צי, אנחנו רק מחכים לראות איפה התקלה הבאה, כאילו כל אחד צורק 150% כמה שיותר כאילו במרחב, ובנציאה הזאת לא פגשנו מחבלים, שזה היה לנו תמוע, אבל לא היה לנו כל כך כאילו זמן לחשוב על זה.
שוב אתם נוסעים לכיוון?
לכיוון הנמר שנתקע על הגדר, כן. כל הגדר כאילו הייתה פרוצה, היא אמרה לנו הגדר פרוצה ויש מלא מחבלים שנוסעים במרחב.
מה קורה כשאתם מגיעים בסוף אל הנמר? אנחנו טיפה מקצרים.
אנחנו נוסעים באותה טקטיקה, נהג מחפה לקרוב, התותחן מחפה לרחוק, ואז בקנה, אני והמפקד יוצאים אל עבר הנמר, נוסעים להם מלמעלה, צורקים להם צד צד בן מחלץ אתכם, והם פותחים לנו את הנמר עם נשקים שטופים לבנו, אנחנו מרימים ידיים במהירות, אומרים להם, אל תדענו אנחנו שירונרים, באנו לקחת אתכם.
הם פחדו שאתם מחבלים.
כן, בדיוק, זה מטורף לחשוב על זה. ואנחנו מוצאים את כולם מהנמר, אחד אחד, הם ממשם 11 אנשים, חלקם היו פצועים, מכניסים את כולם לטנק, היינו 15 אנשים בטנק, עכשיו טנק לא מיועד להיות 15 אנשים בטנק.
אבל בעדכם אתם מכניסים עוד 11 מהנמר.
כן, ובדיוק אנחנו מכניסים את השניים האחרונים, אז הקצין שם צועק, מחבלים, מחבלים, כנסו זריז, כנסו זריז, ואנחנו פשוט דוחפים את כולם פנימה, סוגרים את הטנק, מתחילים לנסוע. שומעים מעט קולות של יריות, אי אפשר לנהל לחימה טנק עם 15 אנשים בפנים, אתה תהרוג את כל מי שבפנים ברגע שאתה פולט בגז. לקחנו להם את המקלעים מהנמר, נתקענו אותם בטנק, ופשוט נסענו בחזרה לבסיס.
וואו. סימון, זה צריך להגיד, זה החלק הראשון של הסיפור שלך, עדיין לא הגענו לדבר על הפציעה שלך.
ועל הקרב בתוך התמרון, בתוך רצועת עזה.
כן, מה שבסוף השאיר אותך בבית החולים חודש וחצי, וגם היית בתרדמת, אז כיוון שנגמר לנו הזמן, אז אנחנו רגע נצא לפרסומות ונשמע מהדורות חשות גם אחר כך, ואז אנחנו נחזור אליך בשעה השנייה. בסדר לשמוע את החלק השני של הסיפור? בסדר, סימון? אז אנחנו חוזרים אליך עוד מעט.
נדבר בתחילת השעה הבאה. תודה, סימון.
כן, בעצם אנחנו מסיימים פה את השעה הראשונה שלנו מתוך שתיים.
תחילת השעה הבאה נמשיך עם סמל ראשון סימון והסיפור המופלא שלו.
נכון, היינו בחלק הראשון שבו מה קרה לו בשבעה באוקטובר והחילוץ שלהם את הנמר שהיה שם על הגבול והסיפור על איך לקח אותו ואת חבריו והשתלט שם על בסיס יפתח. אנחנו יוצאים להפסקה ואז מהדורות חדשות, ואז אנחנו גם עם סימון וגם עם עוד לא מעט סיפורים מעניינים שיהיו איתנו.
חזרנו לשעה השנייה, עוד רגע נחזור להמשך הרעיון שאיתו סגרנו את השעה הקודמת. לפני זה נגיד שוב, הודעות קוליות, אם אתם חיילים באשר אתם ורוצים לשלוח משהו, מסר, למישהו, אנחנו פה.
אם אתם חיילים באשר אתם?
כן.
אם אתם חיילים שלא באשר אתם?
אל תשלחו הודעות.
רק אם אתם חיילים באשר אתם.
זה הקו שמפריד בין אלה שיכולים לשלוח לאלה זה. מישהו חייל... באשר הוא, כן? מי שאיננו באשר לא, הוא לא.
אני תוהה אם כל החיילים שבאשר הם יודעים שהם חיילים באשר... מישהו לא באשר הוא יודע את זה?
רואים שאתה לא חייל.
כן.
אם היית חייל, היית יודע אתה, אם אתה כשהיית באשר...
חייל, כשהיית חייל,
כן.
היית באשר אתה?
אז כן, אבל אז ידעתי את זה. עכשיו אני לא...
אתה לא במשחק הזה.
לא. אתה צריך להיות שם כדי להרגיש את זה.
טוב.
תודה, אבל הערה חשובה. בכל אופן...
יורם, לדעתך.
רגע, לפני יורם. אגב, יורם.
יורם.
לפני זה, למי שרוצה לשלוח הודעות כאלה,
והוא באשר הוא,
050-693-7701, חיילים, הודעות קוליות, 050-693-7701, הנה הודעה של יורם.
כאן יורם דוקטורי מחטיבת הצנחנים הצפונית במילואים. אני רוצה לשלוח ברכה חמה לרעייתי האהובה יעל ביום ההולדת שלה. יעלי, את הגיבורה האמיתית שלי. את מטפלת בילדים המקסימים שלנו בעיר והדר. את עובדת בבית החולים במשמרות כאחות מילדת בחדר הלידה. את מטפלת בחיות המשק שלנו. בנוסף, את מתנדבת בצוות הצחי של המושב, ואת נותנת לי תמיכה מלאה במילואים האלה הקשים. אוהב אותך כל כך, וניפגש בקרוב מאוד.
יפה מאוד.
יורם הוא באשר הוא, אם אתה שואל.
כן, ככה זה נשמע גם.
נשמע לגמרי.
טוב, עוד הודעות, נתת מספר, ניתן שוב, 050-693-7701, 050-693-7701. גם עם המאזין, החייל המילואימניק א', שכותב לי, למרות שהוא לא באשר הוא, יכול... שלוח הודעה קולית. סמל ראשון סימון, שלום.
אלן.
לוחם, גדוד 77, חטיבה 7. היינו אותך בסוף השעה הקודמת, סיפרת על... אני רוצה לתת לזה טייטל, שלא לומר כותרת, לסיפור שסיפרת כאן על מה שעברת ב-7 באוקטובר, בין סיפור גבורה לבין... נסיעה באחריות ונקיטת יוזמה שקצת יוצא דופן, לא? אתה סמל ראשון, כן? ולקחת פה אחריות כאילו אתה מפקד הצבא כמעט.
מה שאסף מתכוון להגיד זה ששמענו סיפורים על קצינים, מפקדים, מפקדים, מגדים ששמעו חדשות, לקחו את התיק ואמרו, אוקיי, אני יוצא עם החבר'ה שלי, פחות של חפשים ששמעו חדשות ואמרו, אני לא מחכה להודעה מהמפקד, אני יורד דרומה.
מצחיק שאתם מציעים את זה ככה, אני מכיר הרבה מאוד חיילים שגם קפצו לדרום, במיוחד מהגדוד שלי, בפלוגה שלי, גם חיילי גולני שהגדוד שלהם תפס קו בעזה ופשוט לא חשבו פעמיים וגם קפצו לדרום, אבל שוב, באותו יום זה פשוט היה נראה כמו משהו שהוא מתבקש והוא מובן מאליו, חברים שלי נלחמים בעוטף ובבסיס ו... הם עוברים דבר כזה, ואין שום סיכוי ש... גם אם לא הקפיצו אותי, אין שום סיכוי שאני לא נלחם איתם.
יפה, אז זה החלק הראשון שדיברנו עליו בהרחבה, זה החלק של השבעה באוקטובר, של יום שמחת תורה וכל מה שקרה בו. אתה עם החבר'ה שלך בגדוד, ואז מתחיל החלק הבא במלחמה הזו, צהל נכנס לרצועה, ואתם נכנסים, מה, מיד בהתחלה?
האמת, לפני הכניסה הקרקעית, היו כל מיני פשיטות יזומות כאלה בתוך רצועת עזה, אבל בכניסה הקרקעית הרשמית עצמה, אז כן, אנחנו נכנסים מיד בהתחלה, יחד עם שכח 7 של אוגדה 36, נכנסים מזרח הרצועה, וזהו, ובמשך כמה ימים, אם אני לא צועי, נכנסנו ב-28 או ב-27, שחקן העמים נעלים לחימה בתוך הרצועה.
שזה אומר מה?
התעכלויות, כיבושים, השמדת תשתיות, השמדת מבנים, ירי פגזים, כל מה שמשתנע מלחימה. עד שנפצעתי בטרם עת.
מה קרה?
זה היה ב-31 באוקטובר, בשעות יום. אני, כשאני נפצעתי, אני לא ידעתי בדיוק מה נפצעתי, אבל זה אחרי שהתעוררתי סיפרו לי מה קרה. מחבל שיצא מהמנהרה, הצמיד לנו מטען לטנק, חזר למנהרה שלו, וירה זה טיל RPG, נוטט, שניהם התפוצצו ובעצם חדרו את הטנק, ויחד עם זאת זה גרם לפגזים שהיו בתוך הטנק להתפוצץ. עכשיו אני הטען, הפגזים זה כאילו מול הפנים שלי, אז בהתחלה אתה מרגיש פיצוץ מאוד גדול, אתה לא מבין מה קורה, אתה בהתחלה חושב שאולי אתה פגז או משהו כזה, אבל אז אחרי גל לדף רציני מגיע גל של חום, אתה מרגיש שאתה נשרף, יש אש בצריח, כל הטנק מתמלא באשן, אתה לא מסוגל לנשום. ולמזלי, למזלי, לא איבדתי הכרה, צריכתי להישאר בהכרה, זה מה שהציל לי את החיים בעצם. אני קופץ לתא של הנהג, ובעצם המחשבה הראשונה שעוברת לי לראש זה לנסוע ולחלץ את עצמנו כמה שיותר מהר, לבדוק שהנהג בסדר, ואם לא עלינו נהרג, אז היום אני יודע להגיד שהוא בסדר גמור, אבל אם לא עלינו נהרג, אז לקחת הטנק זה מקום מבטחים. וכן, ומשם אני כבר לא זוכר הרבה, אני הייתי מאופל מאוד, שאפתי אשן בכמות לא נורמלית. אני רק זוכר שאני ראיתי שהנהג היה בסדר, והוא נסע, והדבר הבא שאני זוכר מיד אחרי זה, זה שאחד המפקדים מהפלוגה קורא לי מבחוץ, סימון, 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 אני מסתכל עליו, הוא מושיט לי את היד, אומר לי, באנו לחלץ אתכם, והוא פשוט מושך אותי מהטנק ומפנה אותי לנמר, ויחד עם הדוקטור והפרמדיקית וכל שער התאגד. כאילו אני מבין שכל הגדוד כבר נרתם לחילוץ שלנו, שמים לי מסכת חמצן, מפשיטים אותי, מתחילים לטפל בי, בינתיים ממשיכים לחלץ את החבר'ה שלי מהטנק, ומפה אני בעצם מאבד תחושת זמן. אני זוכר פלשבקים מאוד מאוד ברורים כאלה, אני זוכר שאני על עומקה, אני זוכר שאני על מסוק, ואז אני זוכר שאני עונה על שאלות בחדר מיון בבית חולים, שם בעצם שמים לי מסכה ומרדימים אותי, ואז הדבר הבא שאני זוכר אחרי זה זה להתעורר אחרי שבועיים.
אחרי שבועיים?
כן, נזוי, אה?
ממש.
כן, זה הסיפור של הפתיעה בערך, והתעורר בבית חולים זה
פניקה. התעוררת אבל באיזה מצב? רגשי ופיזי.
אז מצב פיזי לא כזה טוב, אני הייתי מחובר לאקמו במהלך כל התקופה שהייתי מורדם, ובעצם מי שמחובר לאקמו קושרים לו את הידיים כדי שבטעות לא ינתק צינור, כי ברגע שאפילו צינור אחד מתנתק הוא בסכנת חיים. אז קשרו לי את הידיים במיטה, ואני מתעורר ואני נמצא בפאניקה של איזה 5 דקות, אתה מוקף בצוות רפואי, ואתה לא מבין מה קורה, ואתה זוכר שנפצעת, אז אתה כזה קודם נסה להסתכל רגע על הגוף שלך, לראות שאתה בסדר, שאתה שלם, שהתחושות שלי שהיו לי במסוק, זה שאני עומד לאבד עין, היה לי קביעה רצינית בפנים, לא הצלחתי לפתוח עין אחת, הייתי בטוח שאני עומד לאבד עין שהיא נשרפה, הייתי בטוח שאני עומד לאבד את היד שלי, ו... אני מתעורר, ויש לך פאניקה של 5 דקות, ואתה מחוסה במלא תחבושות וסמיכות, ומחוברים אליך מלא צינורות, ואתה לא מבין, אתה בפאניקה, ואז הצוות הרפואי שם בעצם מסביר לך את הסיטואציה בפשטות, היי, סימון, אתה בבית חולים, בית חולים סורוקה, פינו אותך מהלחימה, נפצעת קשה, אנחנו פה מטפלים בך, אתה תהיה בסדר, תנשום. ואני באותה תקופה לא הצלחתי לנשום, הייתי נושם 60 נשימות בדקה, וזה כזה, כאילו סיימתי מרתון. ואחרי איזה 5 דקות אני נרגע, קצב הנשימות שלי יורד, אבל אני עדיין לא מצליח לנשום. בעצם מה שצריכים לעשות זה לפתוח לי נתיב נשימה בגרון, אז הכניסו אותי עוד פעם מחדר ניתוח, ידימו אותי, פתחו לי נתיב נשימה בגרון, ומשם בעצם מתחיל עוד 1.5 שבועות שאני בהכרה בטיפול נמרץ, ועדיין מונשם דרך צינור בגרון. ומשם בעצם אחרי שאני מתעורר פעם שנייה מהניתוח, אני יותר רגוע. אני מבין מה קורה סביבי, אני מקבל את
המצב. ותגיד, כשאתה מתייצב, מה, אתה יוצר קשר עם חברים שלך? אתה יודע מה קורה בשדה הקרב?
לא. אני ביומיים שלושה ראשונים חששתי לשאול. אני רציתי להבין רגע שאני יציב נפשית. לא, נורא פחדתי להתעסק בזה. ואני זוכר שהייתי המסור בתחושה כאילו שהם יהיו בסדר, אם אני הייתי בסדר, והנהג בסדר, כי אני זוכר שראיתי אותו בסדר, אז נורא האמנתי שהם בסדר. ומאוד פחדתי לשאול בהתחלה.
מה היום אתה בקשר איתם?
כן. עם הנהג ועם האיש צוות הנוסף שהיה לנו, לצערי המפקד והתרחה נהרגו באותה תקרית.
מחזיק להם אצבעות מהבית, לחבר'ה.
כן, ממש, הם אלופים, הם כבר 70 יום בעזה. זה לא נתפס.
סימון, רפואה שלמה, רק בריאות, חיבוק גדול מאיתנו.
תודה רבה, אני מוסר להצלחה לגדוד 77 ובמיוחד לפלוגת מלכות חרמון. תמשיכו לתת בראש, מת עליכם וסומך עליכם מרחוק.
תודה סימון.
תודה רבה.
טוב, עניין אחר, בשבוע שעבר בזמן אמת התוכנית בכאן 11 הביאה כתבת זמן אמת יעל שני עדויות של עדים מהמסיבה בנובה למעשי אונס שבוצעו שם על ידי מחבלי חמאס. בוא נשמע קטע של אחד מהם, גד ליברזון.
אני שומע בנות מדברות באנגלית, help, no, please, מנסות להתחנן על החיים שלהם, אני שומע איך הם צועקים בערבית, איך הבנות בוכות. זה היה נשמע שאונסים אותם, שלוקחים אותם לטנדרים, הם בוכות, צועקות, יורים בהם. אני שמעתי קולות של גברים צועקים, וישר שמעתי יריות, והם הפסיקו לצעוק. פתאום לא שומעים אותם יותר. ובנות שמעתי לאורך זמן. את הבנות שמעתי צועקות, גם באנגלית, גם בעברית, בתחננות, בוכות, וזה היה נשמע, אני אפילו לא רוצה לדמיין מה עשו להם שם.
כן, ובעקבות שידור העדות הזו, בתוכנית, גד זומן למסור עדות במשטרה, כדי לשמוע עוד פרטים על מה שהוא ראה ושמע, וכך גם עוד מרואיין מהכתבה הזו, רז כהן, שעכשיו נמצא איתנו. שלום רז.
שלום.
שלום, מה נשמע?
אנחנו בסדר, מה שלומך אחרי כל מה שעברת וראית?
אולי זה יפתיע לשמוע, אבל אני מצוין. אני באמת בטוב.
כמה זה נשאר איתך?
מה אתה אומר?
כמה זה נשאר איתך?
בוא נגיד ש... היום בבוקר פתחתי את העיניים עם טלפון על זה שאחי הקטן יצא מאז אחרי 50 יום. ובחינתי היום זה יום שמח, והדבר האחרון שאני חושב עליו זה הנובה. יותר על המשפחה שלי.
ואנחנו עכשיו מחזירים אותך לשם.
לא, בסדר, אני יכול לדבר על זה בכיף. זהו, זה לא תופס אותי ברמה שקשה לי, אני מדבר על זה בחופשיות.
תגיד, מה בעצם ראית שם?
מה בעצם ראיתי שם? רק בנושא הזה? של האונס?
בוא
נתמקד, אתה אומר.
כן,
כן.
כן, אז אנחנו מתוך השיח... באירוע הזה, רוב הסיפור שלי זה שאנחנו התחבנו בתוך שיח 9 שעות. בתחילת כשנכנסנו לשיח אחרי 40 דקות, זה קרה האירוע הזה. הגיעה איזה סוואנה, 30-40 מטר מאיתנו. הצבא שלפה, יצאו מחמישה מחבלים, שלפו מישהי, לא בדיוק הבנתי אם זה מהסבנה או עצרו את הסבנה, יצאו החוצה ואז תפסו מישהי, לא...
זאת אומרת, אתה לא יודע אם הם באו איתה אחרי שהם חטפו אותה מאיפשהו והביאו אותה לאזור שבו אתה התחבטה, או שהם שלפו אותה גם, כמו שאתה הסתתרת באיזה שיח ששלפו אותה מחד
הספים שם. כן, פשוט עשו את הסבנה, קלטו אותה, עשו את הסבנה, פרקו ולקחו אותה, כן, אז לא, כי היה שם בלגן כזה. ואני הייתי בתוך השיח, אז לא ראיתי ממש 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 טוב.
כמה רחוק אתה מהסבנה הזו?
אמרתי אולי בין 30 ל-40.
קרוב, כן.
כן, רואים, רואים יחסית, רואים טוב. אז הם יצאו מהסבנה, והיו סביבה במין חצי מעגל כזה. ואני רואה את ה... אני רואה את המורידים לתו גדים, ואת ה... מתחילים להפשיט אותה. עכשיו, עכשיו אני ראיתי את הגב שלהם.
כמה הם? חצי מעגל.
חמישה. ראיתי את הגב שלהם שם עושים את החצי מעגל הזה, ומבין ה... בין האנשים ובין המחבלים, אני רואה אחד מהם תופס אותה שם מאחורה, ראינו, אני ועוד חבר שהייתי לידי, חבר שלי שם, שהייתי שם, ראינו אותו דוקר אותה עם, עם סכין שוחט אותה, וממשיך גם לאחר שלא עוד רוח בה.
ממשיך גם אחרי שהוא רצח אותה.
כן. עכשיו אני מתאר, אני אספר את הסיפור הזה, כל הסיפור הזה זה מזור הדקה, כל קרה כל כך מהר, כן? שזה יהיה ברור, זה היה דקה כזאת של כל כל מה שאני מספר.
אז ממש מהמקום שבו אתה נמצא, אתה רואה אותם אונסים אותה ואז
אחד אנס אותה. נראה לי הוא גם תשע דקה.
מה עובר בראש ברגעים האלה שאתה רואה מה שרואה ומצד שני לא יכול לסייע, חייב להמשיך להתחבא?
עד לרגע הדקירה אז ראיתי רק אנשים שנורו. אבל אז כשזה הגיע לכאלה, כאילו עד שהם התחילו לרצוח ברמה כזאת של ממש לשחוט אנשים עם סכין, אז הבנתי כאילו שאין להם רחמים ואנחנו נמצאים 30-40 מטר מהם. כנראה שכלפינו גם ממש, אבל ממש לא יפגינו רחמים, זאת אומרת, אנחנו לא רק שאנחנו, אנחנו גם בנים כאילו וכאלה. אז כן, אז עבר בראש הרגע הזה שהם הגיעו, כי אנחנו 30-40 מטר ומוקפים חבלים. בשלב הזה זה היה גם מאוד מוקדם. אף כוח לא הגיע לאזור, אף כוח צהלי לא הגיע לאזור. כוח צהלי הראשון שהגיע, הגיע, לפחות שאני ראיתי אותו, הגיעו ב5:30 בערב לאזור שלנו.
זאת אומרת, אחד מהם אונס אותה, ומה אחרים עושים? שהוא עושה את זה.
תופסים אותו. מה, מחזיקים אותו? שאלה טוב.
ואז כשהם מסיימים איתם, מה הם ממשיכים הלאה לחפש אנשים אחרים?
הם, כן, כמעט, הם כמעט עשו אותנו, הם עברו ממש מתחת לשיח. בתוך השיח שלי, שאני הייתי בו, היינו אז 9 אנשים. ברחו 5. אותם, לדעתי, הם... הם תפסו. את החבר'ה שהייתי בשיח. אנחנו החלטנו להישאר בתוך השיח, ולא זוז. שוהם יותר נכון. חבר שלי אמר לי, באתי אני גם לצאת. ואז אמר לי, חכה רגע, תישאר. כי הוא חשב שאם החבר'ה ברחו, אז הם יחשבו שהשיח כבר נטוש. וזה באמת מה שקרה. כי כשהם חזרו המחבלים, הם, אחד מהם התלבטים להיכנס לתוך השיח, והיינו בתוכו. ואז הוא... ויתר על זה, שלא נכנס, הם המשיכו ללכת.
וזה מה שהציל אתכם, אותך.
תן.
כמה זמן עוד חיכית בשיח אחר כך?
מה אתה אומר?
כמה זמן עוד חיכית בשיח אחר כך?
אז באירוע עם הבחורה זה היה 40 דקות מאז שנכנסנו לשיח, ומאז עד שיצאנו בערך עוד איזה 7 שעות. 7.5.
שנגמרו איך?
בחילוט של צה"ל. שאנחנו השגנו, כן? חילוט שאנחנו עשינו להשיג 8 שעות. אני בעצמי, המאוג דיבר איתי בטלפון, אמר לי איפה את אבא שלי...
מפקד האוגדה.
נכון, מפקד האוגדה. אבא שלי, איכשהו, אני שלחתי לאבא שלי מיקום, אבא שלי הפעיל קשרים, זה הגיע למאוג, המאוג מרים לי טלפון. הוא אומר לי, מה מצפכים? אני אומר לו, תקשיב, שלחתי לאבא שלי את המיקום, אבא שלי שלחה אותו. אם אתם לא מגיעים לכאן בדקות הקרובות, הורגים אותנו. זה היה, וזה היה דקות אחרי שהסיפורים הבחורה. דקות אחרי זה הגיע הטלפון מהמאוג. ואז הוא אמר לי, קיבלתי ניתק. ומהרגע הזה, רק אחרי 7 שעות, הגיע חילוץ.
וואו.
זאת אומרת, המאוג דבר איתי. יש לו את המיקום ביד. יש לו את ה... רק צריך להגיע. אבל עוד פעם, אני לא יודע להגיד מה היה שם. ראיתי את זה רק מה... זה הייתה זווית הסתכלות שלי, רק מה אני רז רואה מתוך השיח כלפי כל השטח, ואין באמת איך לדעת מה היה לו בסדר. לפחות לא אני יודע להגיד.
רז, תודה רבה לך על השיחה הזו.
בכיף.
חן ביאר, כתבנו בצפון, שלום.
שלום, בוקר טוב.
תמונת מצב מהגזרה שלך.
אז כבר הבוקר גל תקיפות לצהל בלבנון, תקיפות באמצעות מטוסי קרב לעבר מבנים שחיזבאללה עושה בהם שימוש, וזה בהמשך לתקיפות שגם היו אתמול בשעות הערב המאוחרות, תקיפה של מבנה צבאי גדול גם כן שחיזבאללה משתמש בו, וזה לאחר שהיה ירי גם אתמול בשעות הערב המאוחרות לכיוון יפתח, מטח של רקטות, היו שם יירוטים, לא היו נפילות. עוד קודם לכן ירי לקריית שמונה, ערב שני ברציפות שיש ירי לעבר קריית שמונה, גם כן 5 יירוטים ונפילות בשטחים פתוחים. שמעתם את דובר צהל תת-אלוף דניאל אגרי ככה מתייחס לעניין הזה שחמאס לבנון לקח אחריות על השיגור הזה, אחרי איזשהו זמן מה שפחות ראינו את השלוחה הצפונית הזאת פעילה, אז אתמול ירי נוסף שמבצעים, דובר צהל אומר חיזבאללה נותן מחסה ואת המעטפת לחמאס דאש, ולכן הוא יישא בתוצאות גם לבנון וגם אזרחי לבנון. חוזר על הדבר הזה פעמיים במהלך התדרוך שלו אתמול, ובמהלך היום אתמול, מלבד אירועי הירי שבאחד מהם היו גם נפגעים, שני חיילים שנפצעו בינוני מירי ליד מלכיה ומטופלים בבית חולים רמב"ם בחיפה, היה גם אירוע של ירי באזור מטולה, ושוב ניסיונות שאנחנו מדברים עליהם בימים האחרונים לשגר כלי טייס בלתי מאוישים. היו שני עירותים של כתבמים כאלה אתמול, אחד באזור עמק החולה, באזור עד שבו יש שובים שלא מספונים, העירות הזה היה בסביבתם, ואחד באזור הגליל העליון, באזור הישובים שמצפון לצוות.
גם עירות, כלומר שני עירותים של כלי טייס כאלה.
נכון, שני עירותים, היו 3 התראות, אתמול בסך הכל של חשש לחדירת כתבמים, ובשניים מהמקרים עירותו.
והשלישי מה?
השלישי, אנחנו שוב לא תמיד יודעים האם זה הייתה התרעת שווא לגמרי, או שמדובר בסילת הציפורים שהפעילה את, את המערכות. המערכות רגישות ומקוינות, יש הרבה פעמים שיש התרעה כזאת ובסוף לא מדובר בכתבם, אבל זה כנראה חלק מהעניין ומהזהירות שנוקטים בה.
חן, תודה רבה.
תודה רבה.
ישראל סבגי, שלום.
שלום, שלום.
מה שלומך?
אוי, עצוב מאוד. קודם כל אנחנו משתתפים בצער המשפחות שהיקירים שלהם נופלים, ואנחנו ממשיכים לחזק את כוחות צהל וכל הגזרות. אנחנו כבר למעלה מחודשיים מפונים ממושב דובב, שלצערנו הרב המדינה לא נוקטת בנו אצבע, לא שום גורם, לא עוזר לנו בשום דבר. אני כל יום מגיע ללול לאסוף את הביצים, מסכן את החיים שלי ואת המשפחה שלי.
מגיע, אם אני זוכר נכון, ישראל, דיברנו אותך לפני שבועיים, משהו כזה, אתה מגיע מטבריה כל יום, נכון?
כן, אני מגיע יום יום מטבריה, בא לאסוף את הביצים, יש מחסומים בדרך שהצבא לא נותן לנו להגיע, אז אנחנו מחכים שעתיים שלוש, ולפעמים גם לא נותנים להיכנס, אז אנחנו חוזרים למלון, וככה כל יום אותו סיפור, כל יום אותו סיפור.
מה קרה אתמול?
אתמול בשעות הצהריים הגעתי ללול, ואני מתחיל לאסוף את הביצים, אני שומע אזעקות ברקע, ויש באפליקציה את הטלפון שהוא נדלק ונכבה, והוא אומר כלי טייס מיואש, חדל לגבולנו, אני מרים את הראש, אני רואה את המטוס לאט לאט ממריא, ואני מצליח לשים את המצלמה, ופתאום אני שומע את הפיצוץ שלו באוויר, זה היה משהו מחריד, כל הלור רעד.
רגע, כדי להבין, אותו כלי טייס עוין, בלתי מאויש, מעל הראש שלך.
מעל הראש שלי, כן, כן, במלוא מובן המילה, מעל הראש שלי, ואני רואה אותו, ואני שמעתי את הרעש של הזמזום, חשבתי זה מישהו עובד אחרי הלול עם מסור עצים.
כמו מה זה נראה? זה גדול, זה קטן, מה זה?
זה משהו, הכנפיים שלו לפי הערכה שלי, 2 מטר כל כנף, והוא ממריא לעצמו, כאילו זה, הוא הולך לצלם משהו, ופתאום הבאנו לו פיצוץ, לא יודע, של כיפת ברזל, לא יודע בדיוק מה זה היה, והחלקים שלו עפו לכל עבר, יש לי מערכת סולארי שעולה לי, עלתה לי 1,000,000 שקל, שגם אני מאמין שחלק מהם נפגע, אבל אני לא מסוגל לעלות על הגג, זה גובה של 8 מטר. אנחנו עוברים ימים לא קלים.
סיפרת לנו בשיחה הקודמת שאתה מגיע לאסוף שם ביצים כל יום, מנסה להגיע כל יום, אתה מגיע עם מתנדבים שבאים איתך.
האמת יש לי מתנדבים, וגם אתמול קיבלתי כמה טלפונים שאמורים להגיע אליי מחר, שני חבר'ה מזה, מרמת גן, ואחד מרחובות. זה עם ישראל עוזר ובאים ועוזרים ותומכים, ואין מה להגיד, אין דברים כאלה. הם יודעים שהם נמצאים במקום מסוכן, ובכל זאת הם באים ומגיעים, אבל עכשיו שמענו עוד בעיה שאומרים שאין ביטוח לאלה שיבואו להתנדב אצלי. אז אני מלא, אם אני אמות, אני אמות, לא יהיה לי ביטוח. אבל אלה שבאים לעזור, מה נעשה איתם? אין לנו שום אמצעי הגנה. לא מיגוניות, לא שכפצים, לא כסדות, לא, שום דבר, כלום. מה זה? ממש הם זורקים אותנו למות בשביל להביא פרנסה לבית, לפרנס את המשפחה. אין, אני לא יכול, אני מדבר איתך עכשיו, יורדים לי דבעות, אני בא לאסוף את הלול, ואני לא מסוגל, כל הזמן פיצוצים וכל הזמן, שעזבו אותנו, תן לנו לחיות, שיסגרו את הלולון, יפנו את הבעלי חיים, שצער בעלי חיים, ויתנו לנו, תגמר המלחמה, נבוא נמשיך לאסוף את הביצים. אני השקעתי הון תועפות, השקעתי 2.5 מיליון שהמדינה הלצה אותנו להיכנס לחובות, לבנות לולי של רפורמה, שזה לול שכמות של 5 מיליון שקל העלות שלו, שזה רק הטייקונים שכמה יש באזור שלנו שהם משתלטים על זה לצערנו הרב, ואם אני אחזור ולא יהיה לי פרנסה, אז מה יש לי לגור פה? בשביל מה אני אגור פה? חמישה ילדים, 3 בצבא, אחד נלחם עכשיו בחאן יונס, וכבר 10 ימים לא שומע ממנו כלום, והשני נמצא בקריית שמונה, והבת השלישית לומדת בריאלי בחיפה, שזה אני מממן אותה גם כל חודש 1,500 שקל, ואני נותן את כל החיים שלי, 60 שנה אני פה, מה נעשה? אני לא יודע, אני יושב ובוכה כל יום, שותה כדורי הרגעה, אני לא יודע מה לעשות, לא יודע, אין פתרון, אין פתרון. והריביות בבנק תופחות, ואני לא מסוגל לעמוד בשום דבר, ומעבר לזה, עורכי דינים תבעו אותי על זה שעוד לא שילמתי להם עבור הפרגיות, שהחלסתי את הלול, מה אני אעשה? אני לא יודע מה לעשות. לא מסוגל, לא, אני אומר, אם אני אמות, אני אמות רק בתוך הלול, אני יודע שבאתי להביא פרנסה, אבל מעבר לזה אני לא יכול לעשות כלום, אף גורם לא עוזר לנו, לא מס רכוש, שום דבר, אף משרד לא הגיע אלינו, לא נתן לנו אפילו אגורה פיצוי, אגורה שחוקה.
תגיד ישראל,
כולם רק מדברים.
מאזינים לך עכשיו הרבה מאוד אנשים, איך הם יכולים לעזור?
הם יודעים, הם כלכלנים, הם יודעים את החישובים, הם יודעים לבוא לעזור, לתמוך.
לא, אני אומר, אנשים מהיישוב, מאזינים שלנו, הרבה מאוד אנשים שמקשיבים לך עכשיו, ובטח אומרים, איך אנחנו יכולים לעזור לישראל?
אני לא יודע להגיד, אני מתבייש גם להגיד לבקש עזרה. אני לא אחד שמבקש עזרה, לא מבקש נדבות. רוצה לחיות בכבוד, להביא את הפרנסה שלי בכבוד. אני לא רוצה תרומה מאף אחד, אבל אני לא יודע גם מעצמי מה אני רוצה. אני נמצאתי בחרדות, אני לא יודע איזה פתרון יש. אנחנו הולכים זה לפי איך שאני נראה, המלחמה הזאת לצערי הרב תימשך מעל שנה. ותזכרו את המילים. ואני אומר להם שהכתובת היא על הקיר. בסוף, אם אני אמות, אני אמות בתוך הלול. ומישהו ייתן את הדין. כל הקודקודים, כל החברי כנסת, כל השרים למיניהם, שר החקלאות שהוא מתפאר שהוא היה ראש השב"כ, אבל לצערי הרב הוא לא נוקט אצבע, לא מתקשר, לא מדבר, לא, אני לא רוצה שיפנה אליי ישירות, אבל יבואו, יתנו, יש להם 100 יועצים מסביב, כל המשרדים, אף אחד לא, מועצה לא עוזרת, שום דבר, כלום. בסוף הענף הזה, אנחנו נמשיך לשרוד, אני אמשיך לשרוד, אפילו אמרתי לך, אם אני אמות רק בתוך הלול, אני חייב להביא את הפרנסה, ומעבר לזה, המלחמה תיגמר, היא תיגמר, חודשיים, שלוש, ארבע, היא תיגמר, עברנו הרבה מלחמות, פינו אותנו לא פעם ולא פעמיים, שרדנו את זה, ואנחנו נשרוד גם את זה, ועם ישראל ינצח בסוף, לצערנו הרב יפלו הרבה חיילים, ואני גם יכול להיות שאני אמות בתוך הלול. זה כואב, כואב להגיד דברים כאלה, אני לא מבין המדינה, למה לא באים לעזור מיגוניות, למה אני צריך להתחנן שיביאו לי מיגונית? שיביאו, ישימו עוד 4-5 יפזרו בתוך היישוב.
ישראל, נמשיך ללוות אותך שם בצפון, ישראל סבגי, דובב, תודה רבה.
תודה.
יאיר רטינגר, שלום.
אוקיי, טוב.
פרשננו לענייני דת ומדינה, על מה אנחנו מדברים?
אנחנו מדברים על חלק ממה שאנחנו שומעים בימים האחרונים, והוא קביעת מוות או הכרזת מוות מרחוק. נושא כאוב, נושא קשה, ואנחנו לאחרונה נתקלנו בו במקרה של ענבר אימן, שנהרגה במסיבה ברעים, ומותה הוכרז לפני כמה ימים, והמשפחה שלה יושבת שבעה, ללא הלוויה. וזה לא היה המקרה הראשון, היו עד עכשיו מעל 10 מקרים כאלה, גם של חיילים וגם של אזרחים. אנחנו נדבר טיפה מה עומד מאחורי הסיפור הזה, ובמקרה של, אתם עסקתם פה לפני שבועיים, במה שנוגע למערכת החסרת תקדים שיש כאן מאחורי ההכרזות האלה, שזה גם איסוף מודיעין וניתוח סרטונים ותמונות ורופאים וזיהוי פלילי, כל הדברים האלה אלה מערכות שקמו עכשיו בטרגדיה שאנחנו חווים, הם קמו גם באזרחות וגם בצבא. ואני רוצה לדבר רגע על הנושא שמאחורי המערכות האלה, בסוף החוות דעת האלה של המומחים שמגיעים למסקנה שאדם שהיה עד היום נעדר, ידוע שהוא היה חטוף או ידוע עליו כל מיני דברים, אבל הוא היה בגדר נעדר, מה הופך אותו לחלל?
מה ומי?
מה ומי, בדיוק. אז במקרה של הרבנות, במקרה של חיילים, וזה מאוד חשוב לדבר על החלק של החיילים, כי כאן בעצם הוטבתה הדרך, מי שעומד מאחורי זה, זה הרבנות הצבאית, הרב הצבאי הראשי, הוא גם לפי החוק, הוא מוסמך להכריז על אדם כחלל, על חייל כחלל. וההחלטה שלא מתקבלת, אחרי שמתקבלת חוות דעת המומחים, יש ועדות ברבנות הצבאית, שנקראות ועדות חליטה, יושבים בהם רבנים ומשפטנים, וכאשר מגיע אותה חוות דעת, הרב הצבאי בעצמו הוא חותם על התיק הזה ואומר אותו אדם הוא אינו בן החיים. אני הגעתי למסקנה שהוא אינו בן החיים, גם אם אין גופה. וכאן אני רוצה רק לגעת באיזשהו, מה העיקרון ההלכתי גם שעומד פה, כי גם זה חשוב, בסופו של דבר מדובר גם בעניין משפטי והלכתי, יש איזשהו עיקרון שאומר,
וחייבים מידע ברמת הוודאות גבוהה מאוד.
ברמת ודאות גבוהה מאוד. אתה לא יכול להכריז על אדם שהוא מת ויום אחד הוא אולי יחזור. אז הוודאות הזאת היא מושגת על ידי כל מה שאמרנו, וגם עדי ראייה. אנחנו יודעים שבחלק מהמקרים אותם חטופים ששוחררו גם הם העידו, ועל סמך העדויות שלהם קבעו דברים, אבל העיקרון ההלכתי שעל פיו עובדים כאן, זה עיקרון שנקרא נתייאשו מלקוברו. זאת אומרת, אנחנו יודעים על אדם מסוים שהוא אינו בין החיים, אבל אין לנו גופה, או אנחנו לא יכולים להביא אותו כרגע לקבר ישראל. וזה כלי הלכתי שקיים, אבל אני רוצה להגיד שבעבר, מדינת ישראל, הרבנים הצבאיים, הרבנים הראשיים, מאוד היססו להשתמש בו. וכאן יש איזשהו שינוי שכדאי לשים לב אליו, שקורה במלחמה הזאת, קרה גם לפני, הוא לא תקדימי, אבל הוא שינוי שמאפיין כמה וכמה מקרים, מכיוון שאנחנו יודעים, במה שנוגע לנעדרים בצבא, אנחנו יודעים שהיו מקרים. היו מקרים, גולדווסר ורגב, והיו מקרים...
גולדווסר ורגב, נזכיר, שלא ידענו מה עלה בגורלם במלחמת לבנון השנייה, עד שהוא שבו אורנותיהם לארץ.
ממש כי הוא שבו.
אני זוכר את נציג חיזבאללה באמירה איומה, ששואלים אותו, הם חיים או מתים, אז הוא אומר שם למצלמות, מיד נגלה. במין משחק אכזרי כזה שנמשך עד הרגע האחרון.
ממש, שיחקו במוח של הישראלים עד הרגע האחרון, ואז חשפו את הארונות. חשפו ארונות, והיה כאילו איזושהי אשליה שאולי, שכך גם דיווחו על זה בתקשורת הישראלית.
אתה אומר, במלחמה הזאת יש שינוי, אם השינוי היה קורה כבר אז היינו מכריזים עליהם כחללים עוד בטרם האירוע הזה.
אז כן, אני אומר את זה מאוד בזהירות.
כן, למרות שלא ידענו כלום, ותיאורטית הם יכלו לחזור חיים ושלמים?
לא, אז ההנחה הייתה, מכל המודיעין שהיה, ואני לא מדבר רק על גולדווסר,
שהמידע שיש עליהם כמשל, המידע שיש עליהם, די דומה למידע שיש על אלה שהכרזנו עליהם היום כחללים שלא נמצאים בידינו.
אני שוב רוצה להיזהר מלהגיד שזה בדיוק אותו דבר, אבל אני יודע שהערכת המודיעין הייתה, במקרה שלהם, וגם במקרה של חיילי נעדרי סולטן יעקב, וגם שלושת החטופים מהר דוב, שזה סיפור אחר, אז במקרים האלה הערכה של המודיעין הייתה שהם מתים. והיה, גם אז היה על השולחן של הרב צר, של הרב הצבאי הראשי, השאלה האם להכריז על מותם, ומכל מיני סיבות, לא רק הלכתיות, לא רק מודיעיניות, סיבות שונות נמנעו מלעשות את זה. עכשיו אני רוצה להגיד שבעבר...
זה הדבר האחרון שתגיד, בסדר יהיה.
אוקיי, אז הסיפור הוא גם מה אתה עושה מול גופה. זאת אומרת, ההכרזה של יש כאן חלל ויש כאן אדם חי, ואנחנו לא משלמים אותו מחיר. זאת אומרת, בוודאי שהאמירה הזאת של הרבנים היא קודם כל נוגעת למשפחות, היא קודם כל אומרת להם, תיפרדו, יש כאן אדם שהוא לא יחזור, אבל גם אני חושב שיש לזה משקל גם מול ארגוני הטרור.
יאיר איטינגר, תודה רבה.
תודה יאיר.
תודה.
גם עומר בן רובי כאן.
שלום קלמן.
שלום עומר.
שלום אסף, מחרתיים יום שישי. נציין את 10 בטבת, יום הקדיש הכללי. זה אחד מ4 ימי תענית לזכר חורבן בית המקדש. קצת היסטוריה. ביוד בטבת, בשנת 588 לפני הספירה, הטיל נבוכדנצר מלך בבל מצור על ירושלים. זה אותו מצור בדיוק שהסתיים בתשעה באב, בחורבן הבית הראשון ובגלות בבל. נחזור אל המאה ה-20. ב-1950 קבעה מדינת ישראל את יוד בטבת כיום כללי לאמירת קדיש על הנרצחים בשואה שתאריך פטירתם לא נודע. ויש לצערנו מיליונים כאלה. אז לקראת 10 בטבת תשפ"ד יזמו ביד ושם את הקלטתו מחדש של השיר אני מאמין, הפעם בביצוע שולי רנד. את המשפט הידוע אני מאמין, על פי אחד מי"ג עיקרי האמונה של הרמב״ם, הלחין רבי עזריאל דוד פסטג, הוא היה חזן מוכר בוורשה לפני השואה. בקיץ 1942 נשלח פסטג עם משפחתו לטרבלינקה, ובעודו בקרון המוות המחניק והצפוף הוא החל לפזם נעימה חרישית למילים אני מאמין בביאת המשיח. הוא סחף אחריו את יושבי הקרון וביקש כמעין צוואה שמי שישרוד יעביר עליה את הניגון לאדמור ממוז'יץ בניו יורק. וזה מה שקרה. פסטג לצערנו נרצח בטרבלינקה אבל המנגינה שחיבר בקרון התגלגלה באמת לארצות הברית על ידי אחד הניצולים, וככה התפרסם הלחן הידוע. אני אגיד לסיום שיש גישות במחקר שטוענות שהסיפור הזה שסיפרתי עכשיו הוא בגדר מסורת עממית בלבד, ואין לו סימוכין, ואולי השיר בכלל חובר כבר בגטו ורשה, ולא בקרון עצמו. כך או אחרת, השיר בלחן הזה הפך להמנון יהודי בינלאומי. אז הנה, הביצוע החדש. שולי רנד, לקראת י' בטבת, שיחול ביום שישי ושיהיו בשורות טובות לעם ישראל.
בשורות טובות, תודה עומר.
אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין, בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין, בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין באמונה שלמה
נודה לנדב רוזמן ושי פרל מוטר שערכו, נדב רוזמן והגפיק אמיר שמואל לביצוע הטכני, קלמן ליבסקין, תודה רבה.
תודה אסף, תודה עומר.
בכל יום שיבוא.